שלום וברכה, מסכת יום הדף כ"ב, בשעה טובה מתחילים פרק שני. המשנה האחרונה בסוף הפרק הקודם דיברה על תרומת הדשן. המשנה שלנו מדברת מי מהכהנים זכה להתרום את תרומת הדשן. בראשונה, פעם, כל מי שרוצה לתרום את המזבח תורם. כל כהן שהיה מאותו בית אב שזה המשמרת שלו והוא רוצה לעשות את תרומת הדשן בשחרית, הוא תורם. לא היה לדבר הזה פייס, גורל. גורל נקרא פייס כי זה מפייס, כי לא חושבים שיש רמאות ברגע שיש הגרלה. ובזמן שהן מרובים, דהיינו, הכהנים שבאים לתרום, יש להם כבר יותר מאחד. זה אומר אני תורם וזה אומר אני תורם. אז איך מכריעים מי זה שיזכה בעבודה הזאת? רצים ועולים בכבש. וכל הקודם את חברו בארבע אמות זכה, דהיינו, הכבש של המזבח הוא 32 אמה אורך, דהיינו סדר גודל 15 מטר, אז הם עושים תחרות ריצה, ומי שעולה ראשון לארבע אמות העליונות של הכבש שהן סמוכות לראש המזבח, הוא זה שיתרום. מי שרוצה לראות את המידות באחד אל אחד, יכול לגשת לים המלח, יש שם מזבח ניסיוני שבנו אותו במידות האמיתיות, ואפשר לעשות תחרות ריצה על הכבש. אבל מה קורה ואם היו שניהם שווים ואז אין אחד מהם זוכה לתרום? אז במצב כזה כל מי שרוצה לתרום, לא רק השניים האלה, כולם באים להטיל גורל. ומהו הגורל? הממונה, אותו כהן שממונה על הפייסות בבית המקדש, אומר להם, הצביעו. מה זה הצביעו? תותיעו את האצבעות שלכם, כל אחד מראה את האצבע שלו, כמו שהגמרא תגיד בהמשך, שהם עומדים במעגל, הממונה לוקח מצנפת מעל ראש אחד הכהנים, וממנו הוא מתחיל למנות. כל אחד מהכהנים מוציא את האצבע שלו, הממונה אומר איזשהו מניין, 100 או 60, הרבה יותר ממספר הכהנים שיש שם, יש דעות שזה לא הממונה אומר, כדי שזה לא ייחשב כאיזשהו חשד לרמאות, אלא מישהו אחר מהכהנים זורק את המספר, ואז הממונה מתחיל למנות מזה שהוא הוריד לו את המצנפת מהראש, הוא מונה כמה פעמים, ומי שהמניין קלה בו זכה. קצת מזכיר את ההגרלות שעשינו כילדים, אין דנדינו, אצל מי שזה הסתיים הוא זה שזכה. ומדגישה המשנה, ואין מוציאים אגודל במקדש. מסביר רש"י שזה מפני הרמאים. למה? כי אם המניין מגיע לכיוון מישהו והוא מצליח לספור מהר אל מי זה יגיע, האגודל רחוק משאר האצבעות, והוא יכול או להוריד את האגודל שלו או להוסיף את האגודל שלו בצורה כזאת שהממונה לא יבין שיש פה רמאות, כי אדם הרי יכול להרחיק את האגודל מהאצבע, אבל ככה הוא יכול אולי לרמות כי המניין יחלה בו. אז לכן לא השתמשו באגודלים בספירה הזאת. מספר את המשנה, מעשה שהיו שניהם שווים ורצים ועולים בכבש, ובתוך תחרות הריצה הזאת דחף אחד מהם את חברו ונפל ונשברה רגלו, וכיוון שראו בית הדין שבאים לידי סכנה, התקינו שלא יהיו תורמים את המזבח, אלא בפייס, ומאז כבר אין את התחרויות ריצה, אלא רק בהגרלה. כאשר אומרת המשנה, ארבעה פייסות היו שם, וזה הפייס הראשון. דהיינו שארבעה פעמים ביום כל הכהנים בבית המקדש נאספים לעשות הגרלה, וזו הגרלה הראשונה שמתבצעת. אומרת המשנה, והמעיקר מי תאמה לא תקינו לרבנן פייסה. הרי לפי המשנה, רק בגלל התקלה קבעו את הפייס. אז שואלת הגמרא, את העבודה של תרומת הדשן, מעיקר מההתחלה, עוד לפני שקראה התקלה הזאת כשהם רצו, למה לא תקנו פייס כמו שאר העבודות, שהרי המשנה אומרת שכל תחילתן בפייס הייתה? דהיינו שקבעו מי עושה אותם על ידי הגרלה. עונה הגמרא, מעיקר בהתחלה סבור, כיוון דעבודת לילה היא, אז לא חשיב עליו ולא עטו. בית הדין של הכהנים סברו שכיוון שזה עבודת לילה, מה זאת אומרת זה עבודת לילה? הרי אפשר לעשות את תרומת הדשן גם בלילה, כמו שראינו בסוף הפרק הקודם. אז אם ככה, זה עבודה שלא חשובה בעיני הכהנים, והם לא יטרחו לבוא, וממילא לא יריב מי עושה את העבודה הזאת. ולכן הם לא קבעו שיהיה הגרלה. כיוון דחזו דקעתו ועתו לידי סכנה, כיוון שהם ראו שכן יש ביקוש לדבר הזה, ואז זה מגיע לידי סכנה בתחרות הריצה, רק אז תקינו לה, תקנו פייסה. שואלת הגמרא, והרי איברים ובדרים דעבודת לילה היא, ותקינו לרבנן פייסה. אתה הרי אמרת שבגלל שזה עבודת לילה, חשבו שהכהנים לא ירצו את העבודה הזאת, כי היא לא עבודה חשובה. אבל איברים ובדרים, יש על ההקטרה שלהם על גבי המזבח פייס, דהיינו הגרלה מי יעשה את זה, וגם זה עבודת לילה. עונה הגמרא, לא, זה לא עבודת לילה. למה? סוף עבודה דיימה מהי. מסבירה שהיא שהקטרת איברים ובדרים זה נחשב סוף עבודה של היום, זה נחשב הגמירה של קורבן שנשחט ביום ונזרק דמו ביום, ולכן זו מלאכה שכן חשובה בעיני הכהנים, וממילא הם יכולים לבוא לידי ריב מי יזכה לעשות אותה. שואלת הגמרא, אבל הינמי גם תרומת הדשן, תחילת עבודה דיממה היא, זה תחילת העבודה של היום. דאמר רבי יוחנן, שהכהן שקידש ידיו לתרומת הדשן, למחר אין צריך לקדש, למה? שכבר קידש מתחילת עבודה. אז אותו כהן שקידש ידיו ורגליו לתרומת הדשן, זה נחשב כבר תחילת עבודה. וממילא, חוזרת השאלה, למה? לא תקנו גורל אם זה עבודה חשובה, כי עבודה של תחילת היום. עונה על כך הגמרא, אימא תאמר, תתקן את הניסוח בדברי רבי יוחנן, שכבר קידש מתחילה לעבודה. דהיינו, אנחנו מורידים את המילה מתחילת, שממנה הבנו שתרומת הדשן זה תחילת עבודת היום, ואנחנו אומרים שהיא עבודה, אבל היא לא עבודה שהיא תחילת היום, וממילא אנחנו נשארים עם התירוץ שאמר שהכהנים לא החשיבו את העבודה הזאת, כי זה עבודת לילה, ולכן לא תקנו לזה בהתחלה הגורל. איקא דאמרי, יש אומרים גרסה אחרת לדבר, מאיקרא מהתחלה בית הדין סבור, כיוון דאיקא אונס שינה, לא עטו, מי קם בשעה מוקדמת כזאת, אז כהנים כנראה לא יגיעו, לא יהיה ביקוש, ואז אמרו לא צריך לעשות גורל, אבל כיוון דחזו, כיוון שראו בית הדין, דעטו, יש ביקוש, באים הרבה כהנים, וכעטו נע מלידי סכנה, ואז בתחרות הריצה הם ראו שזה מגיע לידי סכנה, תקינו לרבנן פייסה, אז הם תקנו את הגורל. שאלת הגמרא, והרי הם דברים ובדרים, דאיקה אונס שינה, ותקינו לרבנן פייסה. הרי אם מה שאמרת, שבגלל שיש אונס שינה כי זה בלילה, לא עשו את ההגרלה, אז למה עשו הגרלה? על הכתרת דברים ובדרים בלילה, גם שם זה בלילה ויש אונס שינה. עונה הגמרא, שאני מגנה ממייקם, דהיינו, שונה ללכת לישון מאשר לקום. שמסביר רשי, נוח לו לאדם לנדד שינה מעיניו והוא לא ילך לישון עד סוף הלילה, כי זה הרבה יותר קל לא ללכת לישון, מאשר להיות עומד ממיטתו בהשכמה, הרבה יותר קשה לקום מוקדם, שזה תרומת הדשן. ולכן, הכתרת איברים ובדרים שאנשים פשוט לא הולכים לישון, אז יש הרבה ביקוש, עשו פייס, ולעומת זה לקום מוקדם, חכמים אמרו כנראה לא יגיעו הרבה כהנים, ולכן לא צריך לעשות הגרלה. אז עד לפה בעצם ראינו שני פירושים, מדוע חכמים בהתחלה לא תקנו פייס, או בגלל שבית הדין חשב שזה מלאכה של לילה ולכן לא יהיה לה ביקוש, או בגלל שמדובר על לקום מוקדם ולא יהיה לזה ביקוש. שואלת הגמרא, ותקנת להך גיסה הווי? האם עניין התקנה של לעשות פייס זה עבור אחד משני הדברים שאמרנו? הרי תקנת להי גיסה הווי. הרי התקנה לעשות פייס היא מסיבה אחרת, הסיבה הבאה, דתניה, ששנינו בברייתא, מי שזכה בתרומת הדשן, צריך להיות כתוב פה, זכה בסידור מערכה ובשני גזרי עצים. דהיינו, שהתורם את תרומת הדשן הוא גם זה שמסדר את המערכה ואת שני גזרי העצים, ובגלל שכולם קוראים בכהן אחד, אז ממילא יש כאן עבודות חשובות, ולכן מלכתחילה היה צריך לעשות את הפייס. עונה הגמרא אמר רב אשי, שתי תקנות אהבו, יש פה שני שלבים. מעיקרא, בהתחלה סבור לא עטו. אחד משני הטעמים שאמרנו, בגלל זה כהנים לא יבואו לזה. כיוון דחזו דקעתו, ראו שבכל זאת יש ביקוש, ובאים הכהנים, וזה גורם, ואתו נמי לידי סכנה, אז תקינו לפייס, אז זה השלב הראשון. תקנו פייס רק על תרומת הדשן. אבל מה קרה עכשיו? תקנו את הפייס, ואז מה? כיוון דתקינו לפייסה, לא עטו, הכהנים לא באו. למה הם לא באו? כי אמרי, כי אמרו הכהנים, מי ימר דמיטרא מינלן? מי אומר שאנחנו נזכה בפייס? ואם ככה, כבר לא רצו לטרוח מספק לקום מוקדם בבוקר. לכן, הדר תקינו לו, אז חזרו ותקנו, ופה את התקנה בשלב ב', תקנה השנייה, שמי שזכה בתרומת הדשן, הוא יזכה בסידור המערכה ובשני גזרי עצרים. ומה הסיבה? כי איך ידניתו ונפייסו. כדי שיבואו, בגלל התוספת של סידור המערכה ושני גזרי עצים, ויעשו הגרלה על הכל. ציטוט מהמשנה, ובזמן שהן מרובים הם עושים את התחרות ריצה מי שמגיע ראשון ל-400 שעל הכבש. מרה עכשיו רוצה להבין מה שאמרה המשנה 400 בתחרות הריצה, לאיזה 400 היא התכוונה. אמר רב פאפה, פשיטה לי, ברור לי שמה שאמרה המשנה 400, דארעה לא. לא מדובר על ה-400 שנמצאות בתחילת הכבש על הרצפה. למה לא? כי רצים ועולים בכבש תנן. אז אם כתוב במשנה רצים ועולים בכבש, לא יכול להיות שהארבע אמות יהיו ארבע אמות לפני שהתחילו את העלייה לכבש. מצד שני, שנגיד שהארבע אמות כמה איתה, דהיינו שזה הארבע אמות בתחילת הכבש, נמי לא, גם זה לא המשמעות. למה? כי שוב, כתוב במשנה, רצים ועולים בכבש נן, והדר, ואחר כך כתוב, כל הקודם את חברו. אז אם מדובר על כל הקודם את חברו, משמע שחלק מהתחרות מתבצעת כבר על הכבש, אז זה לא הארבע אמות בתחילת הכבש. ודביני ביני, דהיינו, האם נאמר שזה איזה שהם ארבע אמות שנמצאות על הכבש עצמו, בתוך ה-32 ממה של הכבש? נמי לא, גם זה לא יכול להיות. למה? דלא מסיים מילתא. כי אין שום סימן למתחרים איפה נמצא קו הגמר. אלא, פשיטה לי, ברור לי, אומר רב פאפה, דגבי מזבח תנן. דהיינו, ברור לי שמדובר על הארבע אמות שנמצאות על הכבש, אבל מיד לפני המזבח, בחלק העליון של הכבש. ביי רב פאפה, אלא מה השאלה ששואל רב פאפה? האם הארבע אמות שאמרו שברור שהן מדברות על החלק העליון של הכבש בהדי אמה יסוד ואמה סובב? האם מחשבים אותם כולל האמה יסוד והאמה סובב? הפכנו דף, או דילמה או אולי בר מאמה יסוד ואמה סובב, לא מחשבים את הארבע אמות האלה עם האמה יסוד ואמה סובב. בתחתית המשבח יש את היסוד שהרוחב שלו הוא אמה. באמצע המזבח יש עוד רוחב של המאה שזה נקרא הסובב. ושואל רב פאפה, האם את הארבע אמות שהם קו הגמר אנחנו מחשבים מתחילת המזבח, או אנחנו מחשבים את זה כולל האמה יסוד והאמה סובב? נפקמינה, האם זה מרוחק מהמזבח ארבע אמות או שש אמות? הגמרה נשארת בטקו, לא יודעים לענות לרב פאפה האם הספירה היא כוללת האמה והיסוד או לא כוללת האמה והיסוד. ציטוט מהמשנה, ואם היו שניהם שווים, הממונה אומר להם, הצביעו. הרב ישראל ליפשיץ בא לפירוש על המשנה תפארת ישראל, זה מחולק לשני פירושים, יכין ובועז. הייחודיות של הפירוש שלו זה שהוא כבר הכניס את חידושי המדע של זמנו. למשל, יש מסה מפורסמת שהוא מתאר את הדינוזאורים ומיישב את הממצאים הארכיאולוגיים כמתאימים ליהדות. על המשנה שלנו הוא שואל, למה הוצרכו לכל התורך הזה? למה לא עשו קלפי וגורלות כמו במקומות אחרים במקדש? והוא עונה כך, כל גורל אפשר לעשות בשתי צורות. הדרך הראשונה, לכתוב את שמות של האנשים על הפתקאות שבקלפי, כל אחד מוציא פתקה, ומי שהעלו את השם שלו ראשון, הוא יזכה בראשון, ומי שבשני, בשני. אבל גורל כזה, הוא דורש הרבה תרחם במקדש, כי כל יום יש שמות אחרים, כי הרי בכל יום יש בית אב אחר. לכן צריך לדרך השנייה, שעושים גורל, מסדרים בפתקים לא את שמות האנשים, אלא את סדר החלקים שרוצים להגריל, ואז כל אחד מהכהנים לוקח פתקה, וכל אחד פותח את הפתקה ומגלה במה הוא זכה. אבל הגרלה כזאת יכולה להיות רק במנות, מי מקבל איזה מנה מהקורבן, כי זה מתחלק כפי מספר הכהנים שהיו שם, וממילא אין נפקמינה מי מתחיל להוציא את הפתקאות. אבל בעבודת התמיד יש רק י"ג כהנים שזוכים, לא כל הכהנים שנמצאים שם. ואפילו אם תאמר בוא נשים פתקאות בקלפי כפי מניין הכהנים, ורק על 13 מהם תכתוב מי שוחט מי זורק, ושאר הפתקאות יהיו חלקים, עדיין תהיה לך בעיה מי תול את הפתקה הראשונה. כי מי שנוטל את הפתקה הראשונה עדיין יש שם את הסיכוי הכי גדול לזכות, כי כל י"ג פתקאות המזכים מונחים שם. לכן עונה בר תפארת ישראל שדווקא בפייס של התמיד בחרו לעשות את ההגרלה של האצבעות, כי זה בעצם אומר מי מתחיל. תנא שנינו בברייתא, שהממונה אומר לכהנים, הוציאו אצבעתכם למניין. שואלת הגמרא, ונמנינו לדידו, ונספור את הכהנים עצמם, למה נספור את האצבעות שלהם? עונה הגמרא, מסייע לרבי יצחק, זה סייעת לרבי יצחק, דאמר רבי יצחק, אסור למנות את ישראל, אפילו אם המניין הוא לצורך דבר מצווה. דכתיב, כאשר שאול רוצה למנות את העם לצורך דבר מצווה, לצורך מלחמת מצווה, כתוב, ויפקדם בבזק, ובזק זה לשון שברי חרסים. זאת אומרת, כל אחד מהלוחמים לקח חרס, השליך אותו לפניו, ואז שספרו, ספרו את שברי החרסים. מה תקיף לרבשי? שואל רבשי, ממי דהי וזק? מי אמר לך שמה שכתוב בפסוק בזק זה לישנה דמיבזק הוא, זה לשון של שברי חרסים, ודימה ואולי שם הדמטה הוא, זה שם של עיר, והוכחה לזה שזה שם של עיר, כדכתיב, כמו שכתוב בספר שופטים, וימצאו את אדוני וזק בבזק. אז אם ככה, וזה יכול להיות גם שם עיר, אז צריך מקום אחר להוכיח. אלא מהכה, מזה שכתוב, שוב פעם, שאול מונה את החיילים שלו לקראת מלחמת מצווה, וישמע שאול את העם, ויפקדם בתלאים. זאת אומרת שהוא ציווה מהלוחמים שכל אחד ייקח תלה מהצון של שאול המלך, ואז מנו את התלאים. אז מכאן ההוכחה שאסור למנות את הלוחמים עצמם, את עם ישראל, אלא צריך למנות משהו אחר. ובאותו עניין, אמר רבי לזר, כל המונה את ישראל עובר באיסור בלב, שנאמר בספר הושע, והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד. אז המילים אשר לא יימד זה איסור לב. רב נחמן בר יצחק אמר שמי שסופר את ישראל עובר בשני לבים, שנאמר שם בפסוק, לא יימד ולא ייספר. אמר רבי שמואל בר נחמני, רבי יונתן רמי הקשה בין שני פסוקים. כתיב מצד אחד והיה מספר בני ישראל ככל הים, וכתיב מצד שני אשר לא יימד ולא ייספר. אז תחליט, אפשר לספור או אי אפשר לספור? עונה הגמרא, לא קשיא. כאן בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, אז הם כל כך הרבה שלא יימד ולא ייספר, וכאן בזמן שאין עושים רצונו של מקום, ואז זה הרבה ככל הים, אבל אפשר לספור. תשובה אחרת, רבי אמר, משום אבא יוסי בן דוסטאי לא קשיא, כאן בידי אדם, כאן בידי שמיים. מצד ספירה שמבוצעת על ידי בני אדם לא יימד ולא ייספר, כי זה כמות כזאת גדולה, מצד השמיים, ריבונו של עולם, ודאי יכול לספר אותם, אפילו אם זה כמות מאוד גדולה. בהקשר לדרך שבה שאול מנה את העם בשתי המלחמות, אמר רב נהילאי בר אידי, אמר שמואל, כיוון שנתמנה אדם פרנס על הציבור, מתעשר. דהיינו, גורמים לו מהשמיים שהוא יהיה אדם עשיר. למה? איך ההוכחה? מעיקר הכתיב, בהתחלה כתוב, ויפקדם בבזק, ששאול מנה את הלוחמים עם שברי חרסים, ולבסוף כתיב, ובמלחמה הבאה כתוב, ויפקדם בתלאים. זה מראה שהוא התעשר. בהתחלה לא היה לו כל כך הרבה תלאים, אחר כך הוא כבר יכל להגיד ללוחמים שלו, בוא נספור אתכם עם התלאים שלי. אומרת הגמרא, ודילמה מדידו, אבל אולי זה היה משלהם, שהוא אמר לכל אחד מהלוחמים, תביא את התלה שלך. מי אמר שזה היה תלאים של שאול המלך? אומרת הגמרא, כי אם כן, שזה התלאים שלהם, מי רבות דמילתא? אז מה החידוש בעניין הזה? לכן בהכרח צריך להגיד שזה התלאים שלו. עוד פסוק שמופיע במלחמה של שאול בעמלק, וירב בנחל. אמר רבי מני, כאן רמוז שעל עסקי נחל מדובר. בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לשאול, לך והקית את עמלק, אז אמר שאול, ומה נפש אחת אמרה תורה, שאם היא נהרגת, הווגלה ערופה אם לא יודעים מי הרג אותו, אז כל הנפשות הללו שאני הולך להרוג במלחמה, על אחת כמה וכמה שיש בעיה להרוג אותם. ואם אדם חטא, מילא שאני הורג את בני האדם, בהמה מה חטא, למה להרוג אותה? ואם אני הורג את הגדולים, שהם חטאו, קטנים מה חטאו? יצאה בת קול ואמרה לו, פסוק מקוהלת, אל תהי צדיק הרבה, לפעמים לא צריך להיות צדיקים גדולים מדי. ובשעה שאמר לו בהמשך שאול לדואג סוב אתה הופגע בכהנים ותשמיד את נוב עיר הכהנים, אז יצאה בת קול ואמרה לו, פסוק אחר מאותו פרק בקוהלת, אל תרשה הרבה, דהיינו אל תתאכזר יותר מדי. אמר רב הונה, כמה לא חלי ולא מרגיש גברה, דמרי סייעי. מסביר רשי, כמה סמוך ומובטח האדם שאין צריך לחלות ולדאוג מכל רעה. ומי זה? מי שהקדוש ברוך הוא בעזרו. שהרי מצינו ששאול נכשל באחת וזה עלה לו לרעה לקנוס אותו מיטה ולבטל את מלכותו. דוד שנכשל בשתיים לא עלתה לו לרעה. שאול באחת ועלתה לו, דוד בשתיים ולא עלתה לו, מפרט את הגמרא. שאול באחת מהי? מה זה החטא עליו מדובר? עונה הגמרא, מעשה דאגג. זה שהוא לא הרג את הגג בניגוד לציווי השם. אומרת הגמרא, אבל היה לו עוד חטא. והאיקה, והרי יש את מעשה דנוב עיר הכהנים שהוא הרג את כולם. עונה הגמרא, שעל המעשה דאגג כתוב בפסוק, ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך, ואנחנו מחפשים מעשים שבעקבותיהם המלוכה הלכה. מה שאמרנו דוד בשתיים, מה הנינו, על איזה מעשים מדובר? עונה הגמרא, מדובר דאוריה ודהסתה. על המעשה שדוד גרם לאוריה החיתי למות, והסתה זה מה שנאמר בספר שמואל, ויוסף אף השם לחרות בישראל, ויסת את דוד, כן, שהוא הסית את דוד לספור אותם. שואלת הגמרא, והאי קנמי, אבל יש עוד מעשה, יש גם את המעשה דבת שבע. עונה הגמרא, הטעם במעשה דבת שבע, איפרו מיני, נפרעו ממנו. דהיינו נענש על חטאו, דכתיב, שכתוב בתוכחה שאומר נתן הנביא לדוד, ואת הכבשה ישלם ארבעתיים. ואכן מתו לו ארבעה אנשים. הילד שנולד לבת שבע מת, אמנון מת, תמר נאנסה, ואבשלום מת גם הוא. ולכן מסבירה הגמרא שעל מעשה דבת שבע היה עונש, משמע שעל המעשים של האוריה והסתה לא היה עונש, אבל שואלת הגמרא, התמנה מפאר ומיני, אבל גם על המעשה של ההסתה שהוא ספר את העם, גם על זה הוא נענש. דכתיב, בוא נקרא את הפסוק בפנים. ויתן אדוני דבר בישראל, מהבוקר ועד עת מועד, וימות מן העם, מדן ועד באר שבע, 70,000 איש. אז אם היה עונש על ההסתה, לכאורה לא היינו צריכים למנות את זה בשני המקרים, כמו שלא מנינו את מעשה דבת שבע. עונה הגמרא, מה ההבדל? הטעם לא יפארו מגופי. מכת הדבר הייתה בעם, דוד עצמו לא נענש. אומרת הגמרא, אבל התמנמי לא יפארו מגופי, גם במעשה דבת שבע מתו הילדים, תמר נאנסה. דוד עצמו לא קיבל עונש בעצמו, בגופו. עונה הגמרא, לי, באמת? איפרו מגופי, גם דוד עצמו נענש בגופו. דאמר רב יהודה אמר רב, 6 חודשים נצטרה דוד, זה עונש אחד, העונש השני, פרשו ממנו סנהדרין ונסתלקה ממנו שכינה. והוא לומד את זה מהפסוקים, דכתיב, שוב לי יראיך ויודע עדותיך, זאת אומרת שהסנהדרין פרשה ממנו. וכתיב, ופסוק אחרון אומר, שדוד אומר על עצמו, השיבה לי ססון אישך. מה שאומר שנסתלקה ממנו השכינה. שואלת הגמרא, הרי יש עוד חטאים של דוד, והאמריו קיבל דוד לשון הרע, עוד רגע נפרט את מה הוא קיבל. עונה הגמרא שאפשר להעמיד כשמואל, דאמר לא קיבל דוד לשון הרע, אז זה לא חטא. אומרת הגמרא, ולרב נמי דאמר קיבל דוד לשון הרע, בכל זאת זה לא צריך להיות פה ברשימת החטאים, למה? היי פערו מיני, כי הרי נפרעו ממנו והוא קיבל על זה עונש, ואמרנו שמעשים שקיבלו עליהם עונש לא נמצאים פה ברשימה, ומה המקור לזה? אמר רב יהודה אמר רב, בשעה שאמר לו דוד למפיבושת, אמרתי אתה וציווה תחלקו את השדה, יצאה בת קול ואמרה לו, רחבם וירובם יחלקו את המלכות. כשדוד חוזר אחרי מרד אבשלום, ציווה עבדו של מפיבושת בא לקראתו, ודוד שואל אותו למה מפיבושת לא באה איתו, אז הוא אומר לו כי הוא מקווה שימליכו אותו חזרה. ומזה שכאשר מפיבושת פוגש אותו אחר כך ודוד אומר לו, אתה וציווה תחלקו את השדה, דהיינו תעשו חצי חצי בנחלה שלך, מזה הבין רב שדוד קיבל את הלשון הרע שאמר לו ציווה. וכנגד קבלת לשון הרע הזאת, יצאה בת קול ואמרה לו, אתה מחלק שלא כדין את הנחלה, אנחנו נחלק את המלכות, שרחבם וירובם יחלקו את המלכות. ממשיכה הגמרא בפסוקים אחרים לעניין שאול. בן שנה שאול במולכו. מה המשמעות שהוא היה בן שנה? אמר רב הונא, הכוונה כבן שנה, שלא טעם טעם חטא. מה תקיף לרב נחמן בר יצחק? מי אמר לך שזה לחיוב שלא טעה טעם חטא? ואימא, אולי תאמר שכבן שנה, הכוונה כמו בן שנה שמלוכלך בטית ובצועה. דהיינו שדווקא היה לו חטאים. בעקבות השאלה הזאת של רב נחמן בר יצחק, החביאו לרב נחמן סיוטה בחלמי. היה לסיוטים. הבין רב נחמן, אמר, נעניתי לכם הצעות שאול בן קיש, אבל הדר חזה, שוב פעם הוא חזה סיוטה בחלמי. אז הוא הבין שעדיין לא עשה פה תיקון מספיק, אמר, נעניתי לכם הצעות שאול בן קיש מלך ישראל. ממשיכה הגמרא. אמר רב יהודה אמר שמואל, מפני מה לא נמשכה מלכות בית שאול? תשובה, מפני שלא היה בו שום דופי. דאמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יהוא צדק, אין מעמידים פרנס על הציבור, אלא אם כן קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו. למה צריך דבר כזה? שאם תזוח דעתו עליו, שאם הוא יכול להתגאות, אני יותר טוב מכולם, אומרים לו, חזר לאחוריך, תסתכל על הקופה של שרצים, זה אומר שיש לך איזשהו דופי במשפחה, אז ממילא הוא לא יתגאה. נראה לי שיש הרבה פרנסים שמאוד מקפידים שיהיה להם קופה של שרצים. אמר רב יהודה אמר רב, מפני מה נענש שאול? מפני שמחל על כבודו שנאמר בתחילת מלכותו, נקרא בפנים, ובני בליעל אמרו, מה יושיענו זה? ויבזוהו ולא הביאו לו מנחה, והיא כמחריש, ושאול מוותר על כבודו. ואחר כך וכתיב, ויעל נחש המוני וייחן על יבש גלעד, וגומר, ומסביר רש"י, שהמסקנה אחרי המלחמה בנחש המוני, שאמרו ישראל, מי זה מי שאמר שאול ימלוך עלינו? תנו את האנשים ונמיתם. אבל גם שם שאול אמר, לא יומת איש היום הזה. זה אומר שהוא מחל על כבודו. ומלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול, ומזה הוא נענש שלא נמשכה מלכותו. עד לכאן דף כ"ב.